אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. לפנינו שעתיים של החיים בגיל השלישי מהיבטים שונים ומגוונים. 60 מחדש. ומכיוון שיום האישה הבינלאומי מצוין בעולם, גם אנחנו נקדיש חלק מהשיחות שלנו לנשים ולעולמן. אנחנו נדבר על רוחניות ושלומות, well-being, של נשים מבוגרות, וגם נדבר על טיפול נפשי אצל נשים בגיל השלישי. רק כשהוא בגר והיה לסבא, הדוקטור שוקי לשם כותב על המסע עם אחיו הלוקה בפיגור שכלי, והוא יהיה אורח שלנו. הדוקטור בת שבע מילר נמנעה מלהיפגש עם חולים סופניים למרות היותה אחות בבית חולים. בספר חדש היא מספרת איך עברה את המחסום ולמדה להכיר ולהעריך את עולמם של הנוטים למות. אנחנו גם נדבר על פרויקט להנגשת מידע למבוגרים ובעלי מוגבלויות, פרויקט שזכה בפרס של האום ומעטים רק יודעים על כך. אנחנו נדבר על הגיונות סותרים בזקנה ועל תערוכת רקמה ועל בעיות בהרמונית שהפכו לספר שירה חדש של מספר הסיפורים, יוסי אלפי. ב-29 במרץ יגיע לארץ הזמר היווני וסיליס לקאס, והוא ייתן כאן מופע שרובו ככולו ערב משירי המלחין הידוע מנוס חג'ידאקיס. רבים משיריו של חג'ידאקיס זכו בגרסאות עבריות, ואנחנו נשמע כאן במהלך השעתיים הקרובות כמה וכמה מהן. ההופעה הזאת תהיה במוזיאון תל אביב. בצוות הבוקר, שירי כץ, עורכת משנה ומפיקה, שלומי יצחק וטכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים.
60 החדש.
רוחניות הוגדרה פעם על ידי אחד החוקרים כמה שבליבו של כל אדם. המאמינים ברוחניות מאמינים גם שיש לה תרומה די משמעותית לשלומות, שהיא המילה העברית היפה, יש לומר, לביטוי well-being. לפי ההנחה הזאת, לרוחניות תרומה מאוד משמעותית עוד יותר במצבים של דחק, והיא מתפתחת ככל שאנחנו מתבגרים ומתמודדים עם איומים ואובדנים. מחקר ישראלי מצא שזקנים שחשופים לאורך שנים למצב ביטחוני מאיים, מפתחים תפיסות איום מטרור ומאירועי חיים קשים, עוד מעט נסביר את זה. מעט מחקרים בלבד בחנו את תפקיד הרוחניות בהקשר של נשים בזקנה, במיוחד נשים שנמצאות תחת איום ביטחוני. הדוקטור רינת ליפשיץ היא חברת סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה ומרצה בתוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. היא חקרה את קבוצת הנשים האלה בזקנה, ואיתה אנחנו נדבר על רוחניות ונשים בזקנה תחת איומים ביטחוניים. שלום לדוקטור רינת ליפשיץ.
שלום שלום.
כותרת כל הכותרת, קודם כל נתחיל בכותרות של הממצאים, בסדר?
כן.
רוחניות אצל זקנות, אם אני הבנתי נכון, נמוכה מאצל צעירות. בואי נעשה קודם את החיבור בין רוחניות לזקנות.
אוקיי, אז קודם כל רוחניות, אתה נתת את ההגדרה של פישר, שהוא חוקר אוסטרלי, זו הגדרה שאני מאוד אוהבת. מה שבליבו של כל
אני
אדם.
אני כאן כדי שתאהבי את הדברים שאת מדברת.
מצוין, אני שמחה. ואני אהבת את ההגדרה הזאת, בעיקר כי היא מייצגת מאוד את המחקר שאנחנו מציגים עכשיו, אבל גם את הקושי בהגדרה של מהי רוחניות. כי בעצם ההגדרה של מהי רוחניות משתנה עבור כל אחד ואחת. ואחת הסיבות לכך היא שלאורך השנים רוחניות ודתיות היו משולבות. הן גם היום נתפסות לפעמים כמשולבות. ולפעמים ניסו להסביר רוחניות דרך, ודתיות דרך פרקטיקות שונות שמשתמשים בהם בכל אחת, ולפעמים לפי רמת המיסוד שלהם. ואפילו אם אנחנו חושבים על החברה הישראלית, האם דתיות וחילוניות, כמו דתיות ורוחניות, אני לא חושבת שהרבה אנשים יסכימו איתנו. ולכן לא, במח...
אני אחד מהם.
אתה אחד מהם, נכון? כן, גם אנשים דתיים מאמינים שיש היבט רוחני באמונה הדתית שלהם.
ולהפך. וכמובן...
ולהפך, נכון, נכון. אז לכן אני חושבת שההתלבטות שראיתי בהרבה מאוד מחקרים הובילה אותי לבחור במושג יותר מדויק, נקרא לו, למחקר הנוכחי, והוא בריאות רוחנית. בעיקר כי רוחניות נחשבת מדד חשוב בבריאות האדם לאורך השנים על פי ארגון הבריאות הבינלאומי. אז בריאות רוחנית, היא הרבה יותר מדויקת, אני חושבת, והיא כוללת בתוכה גם היבט של דתיות. אז בריאות רוחנית כוללת רוחניות קהילתית, קשר עם הסביבה, נדיבות לזולת, רוחניות סביבתית עם הטבע, חיבור, התפעמות מול נוף עוצר נשימה, רוחניות טרנסדנטלית, קיומית, זאת שבעצם מדברת על ההיבט הדתי, הקרבה לאלוהים, ובריאות רוחנית אישית, שבה מתרכז המחקר שלי. והיא מדברת על חיים בעלי משמעות, על מודעות עצמית, על זהות עצמית, על שמחה בחיים, משהו שהרבה יותר פנימי.
אוקיי, אני רוצה להתמקד בחזרה, אחרי שהבנו נכון. את הקונטקסט הכללי של רוחניות, לפחות כן. בעינייך. נחזור למחקר שלך. אתם, כמה נשים בדקתם?
בדקנו, בעצם המחקר הזה על נשים נלקח מתוך מחקר הרבה יותר רחב. ספציפית המחקר הזה על נשים או הקבוצה הזאת, מדובר על 175 נשים, בטווח גילאים של 50 עד 73, מאזורים שונים בארץ, כמו שציינת גם. גם קודם, אזורים שיש בהם יותר סכנה ביטחונית, באזור הדרום, במובן הזה שזה היה במהלך צוק איתן, איסוף הנתונים. ונשים שהתגוררו באזור, נקרא לו במרכאות בטוח יותר, שזה אזור נתניה, פתח תקווה, אזורים שבמהלך תקופת צוק איתן עדיין לא הגיעו לשם טילים. זאת הקבוצה, כן.
כן, היו בהם, אני קורא 175 נשים, 100 מתוכם באותם אזורי סיכון ביטחוני נמוך, נכון?
נכון.
ו-75 מתוכן בסיכון, באזורים של סיכון גבוה. אגב, נכון. למה אין שוויון במספרים בין נשים באזורים האלה, שני האזורים האלה?
נכון, המדגם הרחב יותר כלל, שכלל גם גברים, היה בו יותר איזון בין הצדדים, אבל עדיין היו יותר אנשים מהאזור הבטוח יותר נקרא לו. כן, אבל זה פשוט דגימה. כזאת,
זאת אומרת,
כן.
אי אפשר שתהיה בגלל זה איזושהי הטייה לגבי התוצאות או הממצאים.
לא.
אוקיי, אז בוא, מה אמר, איך הזמנת את האנשים האלה? את אומרת שהיו גם גברים בגרסה הרחבה יותר, אבל נתמקד בנשים. מה ביקשתם מהם בעצם כשהזמנתם אותם להשתתף במחקר?
תראה, המחקר באמת היה רחב יותר, וההסתכלות שלו הייתה גם מנקודת מבט שהיום בגרונטולוגיה אנחנו מאוד מאמינים בהסתכלות על שלומות, כמו שאמרת, על ההיבטים החיוביים והשליליים, על המשאבים שיש לנו בהתמודדות. אז הזמנו בעצם אנשים, גברים ונשים, להשתתף במחקר, ורצינו לבדוק את ההתמודדות שלהם עם תפיסות איום מטרור ומאירועי חיים בזקנה, ואלו משאבים הם מגייסים כדי לשמר את השלומות שלהם, כדי לשמור על הזדקנות מיטבית, כמו שאנחנו קוראים לה היום. אחד המשאבים היה רוחניות. זה באמת היה שאלון שהם היו צריכים למלא, וההיגדים שהם, שהם נשאלו לגבי, כמו שציינתי קודם, והתייחס למדדי הרוחניות, היו עד כמה התחום הזה, הנושא הזה מפותח בחיים. וזאת הייתה התשובה שלהם, כן.
כן, אני רוצה בכל זאת ככה קצת לפרק את הדברים ולהוריד אותם מהרמה האקדמית שלהם. כשאת אומרת תפיסות איום, שאת בדקת תפיסת איום, מה, כן. מה, ממה היא מורכבת? זאת אומרת, כשאת אומרת תפיסת איום, האם הכוונה לכמה בן אדם מרגיש מאוים, מאלו מהלכים, מאלו תופעות, מאלו מצבים?
כן, זו שאלה מצוינת. אני אתחיל מהסוף. כשהתחלנו את המחקר, הופתענו לראות, העמיתים שלי ואני, שבמדינת ישראל, למרות כל האיומים, אין שאלון של תפיסת איום. אני לא יודעת מה זה אומר על דרך ההתמודדות שלנו, אוקיי? אבל זה מעניין.
זה לא אומר דברים טובים, בואי.
נכון, לא יודע, זה דרך התמודדות, אני לא אומרת טוב או רע.
הדחקה, נכון, כן.
כן, גם דרך התמודדות, כן. נכון. אז באמת היה איזשהו מחקר שבדק תפיסת איום מטילים במלחמת לבנון השנייה באזור הצפון, והיה עוד מחקר שבדק נפילות טילים בסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, וזהו. ואנחנו חשבנו שצריך להרחיב את זה. זה לא רק מטרור, זה גם איומים שאדם מרגיש שמסכנים אותו או את, או את הקרובים אליו בסביבתו שקשורים לזקנה. למשל, איום ממגבלות, איום ממחלה כרונית, חשש מנפילה, שזה חשש מאוד שכיח, פגיעה ביכולת כלכלית. וכמו שאמרת, באמת אנשים יכלו למלא שאלון ולהעריך עד כמה הם חוששים מהאיומים האלה. עכשיו, אני רק רוצה לציין, תפיסת איום זה מדע סובייקטיבי, הוא לא מדע אובייקטיבי.
כן, כן, לגמרי. כן, בגלל זה כן. שאלתי, נכון. ממה מורכבת התפיסה הזאת.
כן, כן, התפיסה היא של האדם עצמו, על פי האישיות שלו, על פי הניסיון שלו, ואנחנו דרך אגב יודעים שנשים לעומת גברים ומבוגרים לעומת צעירים, מפגינים יותר תגובות פסיכולוגיות שליליות לתפיסות איום כאלה.
כן. דוקטור ליפשיץ, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים לצערי, אבל אני רוצה לשמוע גם באמת קצת על דרכי ההתמודדות שאתם גיליתם במחקר והיעילות שלהם, אם יש.
כן, אז אנחנו ראינו, אני רק אומר בקצרה את הממצאים, ואז איזשהו, נקרא לו אולי מסר לסיכום.
אוקיי.
אני אומר שקודם כל באמת מצאנו, סך הכל רמת הרוחניות הייתה, אפשר לומר, מעל הממוצע, בינונית, אצל כל אנשים. שזה דווקא בשורה טובה. אבל מצאנו באמת איזשהו משהו פרדוקסלי. מצד אחד, נשים מבוגרות, כמו שאמרת, מדווחות על פחות בריאות רוחנית אישית מאשר צעירות, צעירות יחסית אליהן, כן? גילי 50 פלוס. ומצד שני, ברור לגמרי...
דוקטור ליפשיץ, בנות 50 הן צעירות.
לגמרי, אני מדברת על עצמי, ומנקודת מבט אישית, לגמרי. אבל הכל יחסי.
לא, אבל אנחנו גם אוהבים שאנחנו זקנים, לא, שלא ישמע כאילו זקנות זה טוב ולהפך.
לא, הכל טוב. יופי, כולנו במקום טוב. כן. אבל אנחנו גם באמת מצאנו שחשוב מאוד שתהיה רוחניות אישית, כי היא תורמת להתמודדות עם מצבי איום שמאפיינים את הזקנה. אז אני רוצה לומר שהמסר פה בעצם זה שאם הרוחניות האישית, הבריאות הרוחנית האישית חשובה, אז חשוב לנו מאוד שנשים יפתחו את המודעות העצמית שלהם בכל גיל, אוקיי? אבל בטח כשהן מגיעות לגילאים מבוגרים יותר, שהן ידעו להצביע לצרכים שלהם, שהן ידעו להשתמש ברוחניות האישית כדי למצוא משמעות אישית, וגם באופן פרקטי כמו שאמרת, אי אפשר להגיד ש-too old to grow, כן? בכל גיל אפשר לצמוח. אז אם יש, אתה מדבר על טיפול, אנחנו יודעים שנשים מבוגרות פחות הולכות לליווי מקצועי במצבי איום או אובדן. Mm-hmm. אז כן, להשתמש במשאבים, למצוא משמעות של אומנות או כתיבה, וגם לדעת, כמו שאומרת לי אחת הנשים שאני מלווה אותם,
ובזה נסיים. לדעת
עם גבולות, כן?
כן. כן, אנחנו מאמינים שבכל גיל, ובמיוחד בגילים מבוגרים, במיוחד אני אומר, כן אפשר לעשות שינוי, וכן
נכון,
אפשר
נכון.
לצמוח, וכן אפשר להתפתח.
זה משהו אחרון, המאמר בעצם מתפרסם במסגרת כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה, בגיליון שמוקדש לנשים בזקנה.
הדוקטור רינת ליפשיץ, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה לך. 60 החדש.
אחיו של הדוקטור שוקי לשם לוקה בפיגור שכלי, שניהם במעלה שנות ה-60 לחייהם. בעל כורחו אפשר לומר, שוקי מצא את עצמו מגיל צעיר, נאלץ להיות שותף לנטל המשפחתי הכבד של טיפול באחיו. מן הסתם כילד הוא חווה בושה, הוא מבוכה, שמוטי, זה שמו של אחיו, גרם לו, גם בבית, גם מחוץ לבית, ועכשיו כשהוא בן למעלה מ-60 וסב לנכדים, הדוקטור לשם מחליט ויכול לשלוח מבט אוהב, מבט אחר, גם אם הוא לפעמים קצת נוקב על, אפשר לומר, המתנה הזאת שבעצם העניק לו אחיו מבלי דעת. בספר שהוא כתב הוא מתאר גם בכאב וגם בהומור את פרקי חייו בצל ההתמודדות היומיומית הזאת עם הקשיים והאתגרים שמזמן הטיפול בבן משפחה עם צרכים מיוחדים. דוקטור לשם שאל את שם הספר גם מלהיט ענק של להקת ההוליס משנות ה-60, הוא לא כבד, הוא אחי, שיר שעד היום אפשר לומר ששיני הזמן לא נגסו בו. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת אוריון, ודוקטור שוקי לשם הוא האורח שלנו עכשיו. שלום דוקטור לשם.
שלום רב.
אז אמרתי, ולא שאלתי אותך קודם, שאחיך בעצם נתן לך מתנה לחיים, עד כמה אתה מזדהה עם האמירה הזאת?
אני מזדהה איתה מאוד. אני חושב שבזכותו אני למדתי מהי נתינה ללא תנאי, אני למדתי מהי חמלה, אני חושב שבדרכו שלו הוא הפך אותי לאדם טוב יותר וחומל יותר ורחום יותר, ועל כך אני מאוד מאוד מודה לו. אני חושב שזה משהו שלמדתי ממנו במהלך שנות חיי, את התכונות הללו.
כן, בין כמה מוטי היום?
מוטי היום בן 64.
הוא צעיר ממך?
הוא צעיר ממני בארבע שנים.
אני רוצה לקחת אותך למקומות שבהם בעצם הספר הזה התחיל, אולי אפשר לומר, לילדות. אתה יכול לזכור על אירוע אחד שהיה ככה נחרט אצלך כאירוע קשה, כאירוע אולי מביך, אולי משפיל, שנגרם לך כילד בגלל מוטי?
אני חושב שהאירוע הכי משמעותי שהיה לי היה כשהייתי בן 10. עד אז הבנתי במעורפל שהכי שונה מאחרים, בעצם העובדה שהוא הלך לגן אחר, ובגיל 6 הוא היה אמור להתחיל ללמוד בבית ספר מיוחד. בחיפה קוראים לזה בית ספר אום, שהיה לו, הפך לשם גנאי מחר, ולמדו בו ילדים שסבלו מפיגור שכלי, מה שאנחנו קוראים צרכים מיוחדים היום. אבל כשהוא התחיל ללמוד בכיתה א', אני הייתי בן 10, והייתה הסעה כל השבוע לבית ספר שהיה בחיפה, למטה בין הדר לעיר, ואנחנו גרנו בשכונת נווה שנן, על אחת מפסגות הכרמל, ובימי שישי בצהריים היה צריך להחזיר אותו חזרה הביתה. והתפקיד הזה הוטל עליי, זאת אומרת, אמא שלי קרא לי, התיישבה לידי באיזה ערב, אמרה לי שאכן מהשבוע, כל יום שישי בצהריים, אני צריך להחזיר את מוטי מבית הספר. שזו הייתה נסיעה שכרוכה בנסיעה באוטובוס ומונית, הלוך ושוב, והוא היה יושב יחד איתי במונית ומדבר ושר בקולי קולות, והיה מסב את תשומת ליבם של כל הנושאים, והיו מסתכלים בו באיזשהו מבט ספק לגלגני, ספק נבוך, ואני זוכר את עצמי מנסה לקבור את הראש בתוך המושב של המונית, מכיוון שהרגשתי מאוד מבויש ומאוד נבוך מהמצב הזה, ואפילו הרבה כעס על הוריי שהטילו עליי את המשימה הזאת להחזיר אותו חזרה. וזה נותר חרוץ בי עד היום, הנסיעה הזאת במונית, מכיוון שהיא התקיימה לאורך כל השנים, כל יום שישי. אבל זה, אני חושב, גם הפעם הראשונה שהוטלה אליי איזושהי אחריות על ידי ההורים שלי לקחת חלק בטיפול ובדאגה למוטי. אז בהחלט זה אירוע שמבחינתי היה אירוע מאוד משמעותי.
אז זה מה שהיה בילדות, והיום כשמוטי כבר בגיל השלישי, כמו שאנחנו קוראים, אני מניח שהקשיים הולכים וגדלים יחד עם הזמן, או שהוא מתרגלים?
הקשיים הולכים וגדלים ומשתנים. במובנים רבים הוא לא השתנה, מכיוון שהוא עד היום לא למד קרוא וכתוב, והוא גם לא יודע תרגילי חשבון בסיסיים ביותר. יחד עם זאת, יש לו גם כנראה פגיעה אורגנית שמתבטאת בחוסר יכולת לשלוט על הסוגרים, וזה מצב שהולך ומחמיר עם השנים. כך שהדאגה להיגיינה שלו היא דבר שהולך ומחמיר, ו... אנחנו נותנים עליו את הדעת במהלך השנים.
כן. הקושי ההוא שתיארת אותו עכשיו סביב המסורת של ימי שישי להחזיר את מוטי הביתה והמבוכה והכאב שזה הסב לך, למרות כל אלה בעצם נוצר ביניכם איזשהו בונד מאוד מאוד משמעותי שבעצם הוליד את הספר. יש לכם אפילו מנהגים שאתם נוסעים פעם בשנה לחול ביחד, נכון?
נכון.
ספר לי על המנהג הזה, איך נערכים לו?
הקשר שלו איתי הלך והתגבר אחרי פטירת הוריי. אנחנו העברנו אותו אז מדירת הוריי בשכונת נווה שנן למגורים בכפר תקווה, שהוא סמוך למקום מגורנו. ואנחנו בעצם, משפחתי ואני, פורסים עליו את חסותנו בסופי שבוע. ופה אני חייב להזכיר את אורית, אשתי וזוגתי לחיים, שללא העזרה שלה וללא הסיוע והתמיכה שלה, אני לא הייתי יכול בכוחות עצמי להתמודד עם אחי לאורך כל השנים השנים הבוגרות שלנו, והיא בהחלט ראויה לכל הערכה ושבח, היא בהחלט אשת חיל של חיי מבחינה זאתי. ואנחנו יחד דואגים לו, כל סוף שבוע נמצא אצלנו, אוכל איתנו ונמצא מהמשפחה. ופעם בשנה אני לוקח אותו לחול. ההורים שלי נהגו לקחת אותו איתם לחול, ואימי, כשכבר הייתה על ארץ דווי לפני פטירתה, ביקשה ממני שאני אמשיך את ה... נוהג הזה, מכיוון שזה אולי הדבר היחידי שנותן לו איזשהו הנאה ותחושת חוויה בחיים. ולכן, למרות הקושי העצום שיש בנסיעה איתו, מכיוון שהוא, כמו שציינתי, הוא לא שולט על הסוגרים, ולכן אני צריך לנסוע כשאני מצויד בחיתולים חד פעמיים ובגבונים, ולהיות נכון להחליף ולדאוג לו כשאני, שהדברים...
ואתה גם רופא צריך לומר, אז מוטי מוגן מאוד לכיוון.
נכון, גם מבחינה זאת. אז מאחר והאובדן שליטה לסוגרים מתרחש באמצע הרחוב או בבית קפה או בכל מקום ציבורי אחר, אז אני כבר למדתי להתארגן ובהתאם. יש לו גם קושי פיזי, הוא מתקשה ללכת והוא הולך מעט לאט מאוד, ולכן אני חייב להתאים את הטיולים ליכולות הגופניות שלו. וגם יש לי קושי נפשי בטיולים איתו, מכיוון שהוא חסר עניין לחלוטין. הוא לא מתעניין לא בחנויות.
זהו, זאת הייתה אחת השאלות שלי סביב זה. האם באמת הוא מתעניין ומראה סימנים שהוא נהנה מהטיול? והנה ענית, בלי ששאלתי. זה מתסכל?
זה מתסכל מאוד, ואני זוכר מצבים שהייתי יושב וחושב לעצמי שיש כל כך הרבה יופי בעולם וכל כך הרבה דברים להסתכל ועניינות מהם, והוא פשוט לא מצליח לראות את זה, וכל מה שמעניין אותו זה לשבת בבית קפה או לאכול, ודבר מעבר לזה לא מסקרן אותו. ואני זוכר שדיברתי על זה עם אורית, עם אשתי, ואמרתי לה שאני ממש לא מבין ממה הוא נהנה. כי אני לא מוצא שום דבר.
בדיוק מזה הוא נהנה.
ואז היא אמרה לי, אתה לא מבין, הוא פשוט נהנה להיות איתך.
נכון.
וזה היה כל כך נכון, והתובנה הזאת שלה שהיא העבירה לי, וזה באמת הקל עליי, ועצם הידיעה שלא משנה לאן אני לוקח אותו, או מה אני עושה איתו, עצם העובדה שהוא נהנה להיות איתי, יש לו כמה ימים שאנחנו נטו 24 שעות ביממה יחד, זה כנראה ההנאה והחוויה שהוא נושא איתו.
כן, דוקטור שוקי לשם, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. הזכרתי שנאחזת בשיר של ההוליס כדי לקרוא לספר שלך, הוא לא כבד, הוא אחי. תן לנו משפט על הבחירה הזאת.
הבחירה, האמת שהרעיון הזה לבחירה היה שדווקא של מטופל שלי, שסיפרתי לו על הספר שאני כותב, וזה הזכיר לו את את השיר.
Mm-hmm.
והלכתי וקראתי את מילות השיר, וזה מאוד דיבר אליי, ואמרתי, הרי זה בסופו של דבר, המילים שהשיר מדבר להם, זה בעצם התחושה שלי. הוא לא נטל ולא מסע עליי היום, הוא גם לא מעורר בושה ולא מבוכה, להפך, אני גאה להיות אח שלו, ואני גאה ומרגיש נפלא שאני יכול להעניק לו את החוויה ואת השמחה ואת האושר בחיים.
כן.
ולכן מבחינתי הוא ממש לא מעמסה, הוא חוויה ולכבוד ולעונג לי.
הדוקטור שוקי לשם, כותב הספר, הוא לא כבד, הוא אחי. אתה לא תופתע אם אנחנו ניפרד עם השיר של ההוליס, נכון?
לא, אני לא אופתע. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
תודה, להתראות.
60 החדש.
בת שבע מילר הייתה בת 11 כשאימא נפטרה ממחלת הסרטן. אלה היו ימים שבהם לא דיברו על הסרטן בפה מלא. אתם זוכרים? היו אומרים, יש לה את המחלה. ככה, אפילו אומרים את זה בלחישה. המחלה היא שאיש לא קורא לה בשמה מרוב אימה. איש גם לא הסביר לבת שבע הקטנה לאן בדיוק נעלמה אימא שלה, ועל מותה בכלל נודע לה ממודעות אבל שהיא גילתה פתאום בחדר המדרגות בבניין שבו היא גרה. בת שבע בגרה והיא הפכה לאחות במקצועה, וגם שם בבית החולים היא נמנעה ממפגש עם עולמם של הנוטים למות, ורק כשהיא התחילה את לימודיה לתואר שלישי לעבודת דוקטור, והיא כבר הייתה לסבתא, היא העזה בעצם להביט אל המוות, לשאול שאלות ואפילו להעמיק את ההיכרות עם עולמם של החולים הנוטים למות. התוצאה באמת של הצעד האמיץ הזה של בת שבע מילר הוא ספר פרי עטה שראה אור לאחרונה בהוצאת פרדס. תיאטרון המוות היא קראה לספר הזה, שמבוסס בעצם על עבודת הדוקטור שלה. הדוקטור בת שבע מילר היא האורחת שלנו עכשיו. שלום בת שבע.
שלום.
קחי אותנו בבקשה אל אותה בת שבע, הבת ה-11, שיום אחד אימא שלה נעלמת לה.
כן, האמת היא שהרבה מאוד מהילדות, אני לא לגמרי זוכרת, אני רק זוכרת שאימא הייתה נעלמת אחת לכמה זמן, וגיליתי באופן עצמאי למה זה, משום שגם מחלת הסרטן זו מחלה שלא דיברו בזמנו עליה, ולא סיפרו, כמובן, לא לחולה ולא לבני המשפחה.
אז מה אמרו לך שאימא נעלמת כל פעם?
היא חולה, והיא הולכת לבית חולים, אבל מה בדיוק יש לה? זה היה נסתר, לא דובר, אבל מכיוון שאני התעניינתי מאז ומתמיד בנושא של סיעוד, רפואה, קראתי קצת חומרים, גם בגיל הצעיר הזה, ובאחת ההזדמנויות שהייתי במרפאה עם אבא שלי, הרופא שאל לשלומה של אמי, וכדי שאבא שלי יוכל לענות, הוא ביקש ממני לצאת. ואז כך נפל לי הסימון, מה שנקרא, ואמרתי, רגע, אם מבקשים ממני לצאת, כי אני לא יכולה לשמוע, מן סתם יש לה מחלה שאסור לדבר עליה, יש לה סרטן. עדיין לא דיברתי עם אף אחד ולא דיברו איתי, ושמרתי לעצמי, וזהו. עד שהגיע היום שאימא נפטרה, גם אז לא הכינו אותי. אני חזרתי מבית הספר לחברה, וכשקרה מה שקרה, באה דודה לאסוף אותי, ואני ראיתי את המודעות מתגלגלות על הגדר של הבית, וככה הבנתי שאמא כבר איננה. ומפה באמת היה קושי לא קטן כשגדלת ללא אמא, אבל הייתה לי סבתא וסבא, היו לי סבא וסבתא שבעצם לקחו את התפקיד הזה וגידלו אותנו, והם היו בשבילי ההורים השניים. הסבתא הייתה התחליף כביכול לאמא, זה עשה לי זה יותר קל. אבל בהחלט, באירועים זה היה חסר, וכל מיני, למשל יום המשפחה שנחגג לא מזמן, כל פעם היה לי קשה שלי אין עם מי לחגוג, אין לי למי להביא פרחים או משהו. זאת אומרת, בכל זאת, באירועים מסוימים היה לי קשה.
ועל רקע האובדן הזה והזיקה הטבעית שסיפרת עליה עכשיו, את בחרת באמת בתפקידי סירוד, הפכת לאחות, נכון?
נכון.
איפה עבדת?
עבדתי בבלינסון, עבדתי שם 10 שנים, אחר כך יצאתי לקהילה לעבוד עם חולי אלצהיימר במשך 3 שנים, וחזרתי לבית ספר לחיות. הפכתי למדריכה ועליתי בסולם הדרגות, מה שנקרא, עד למנהלת, סגנית מנהלת בית הספר.
כן. ואמרתי גם קודם, בכל התקופה הזאת שעסקת בטיפול בחולים, נמנעת בעצם מלהיות בקשר עם אותם חולים סופניים.
כן, למזלי, עבדתי במחלקה שלא הייתה תמותה גדולה של חולים. זו מחלקה אורולוגית. הייתה תמותה מעטה, ושיטת עבודה הייתה שיטה פרימרית, שלכל אחות היה חדר או שניים שהיא הייתה אחראית עליו, ויכולתי איכשהו להימנע מלהיפגש עם החולים הקשים יותר שהיו בחדרים מורכבים יותר.
וידעת שאת נמנעת באופן מודע או אחר?
אני לא ידעתי שזה בעקבות, שכנראה משהו שיושב עליי. לא הבנתי את זה. אני פשוט פחדתי מהמוות, ויצר לי איזשהו פחד ממוות, פחד מפרדות, ולכן מן הסתם נמנעתי לטפל גם בחולים כאלה.
כן. עד אשר חל, אפשר לומר, מהפך, מהימנעות מוחלטת, את התקרבת מאוד מאוד לעולמם של הנוטים למות. ספרי לנו על השינוי הזה ואיך הוא התחולל בעצם.
אוקיי, זהו שההתעניינות במוות, מבחינה תיאורטית, הייתה כל הזמן, זה הייתה מין אובססיה כזו. ונפל לידי ספר שנקרא אמהות ללא אם, של אופר אדלמן, ואני התחלתי לקרוא את הספר, ולא יכולתי לקרוא אותו. היה לי מאוד קשה, כי זה הציף לי חוויות מהעבר, וגם המוות של אבא שלי כבר היה יחסית טרי, אז כבר התערבב הכל ביחד. וחשבתי לעצמי שאולי הגיע הזמן להתעסק בצורה יותר ישירה עם המוות, ואיכשהו לצאת מהאובססיה הזאת. ואז הייתה לי הזדמנות בתואר שלישי לעשות מחקר בנושא, וכשישבתי עם המנחה שלי, היא הציעה לי שכדי שהמפגש יהיה באמת יותר ככה חזק, לעשות את זה באוספיס. כמובן שברגע הראשון החשש היה מאוד כבד. פחדתי, אבל החלטתי שאני, זהו, שמה לזה סוף. הגעתי לאוספיס, ולמזלי, האוספיס בכל זאת הוא קצת שונה ממה שדמיינתי לעצמי. אני חשבתי שכשאני אגיע לאוספיס, אני אגיע למקום שהוא מאוד מאוד מדכא, מאוד מאוד עצוב, ודווקא הוא מאוד אופטימי. זה חלק מהמשחק בעיניי, אבל הוא מאוד מאוד אופטימי. יש ציורים, צבעים אופטימיים, וגם השיח עם המטופלים היה מאוד נעים. זאת אומרת, זה לא מטופלים שחשבתי שהם ממש על ערך דווי. אמנם ממוצע השהייה שלהם הוא שבועיים, אמנם המוות היה קרוב, אבל בכל זאת המגע איתם, הקשר איתם, היה אחר, וזה עשה לי
את
זה יותר קל.
כן, עד כדי כך שבאחד הפרקים של הספר שלך את קראת לזה, מה זה פה, צימר? יש איזה מין ייפוי נכון. של המוות.
נכון, נכון. חלק מההתמודדות שלהם זה באמת ייפוי של המוות. ואני חושבת שגם שותפים לזה, גם כל הנוגעים בדבר. זאת אומרת, גם האוספיס היום, נתחיל מזה שהתפורה שלו מאוד יפה וצבעונית ואופטימית. הוא כבר לא נקרא אוספיס, אלא המחלקה לטיפול תומך. יש פה איפוי. וגם החולים עצמם, כן, הם בונים להם איזשהו עולם אלטרנטיבי יותר יפה. וזה חלק מהעניין, שהאוספיס הוא מאוד יפה, מאוד כיף לנו פה, זה כמו צימר, זה מלון אילטון.
אך לא, בואו נזכור שלא. שאנחנו הולכים לקראת אירוע ממש קשה, את אומרת.
נכון.
אנחנו עוד מעט נסיים, אני רק רוצה עוד לשאול אותך, יש בספר גם איזה סוג של, אני לא יודע אם טרוניה, אבל ביקורת אולי, על כך שאנחנו כחברה מונעים מהנוטים למות באמת לתכנן את המוות שלהם. מה התובנות שלך מהשהייה במחיצת אותם אנשים לגבי רצונם של אנשים שנוטים למות?
אוקיי, אז זה לא מאוד חד משמעי, כי היו חולים שנמנעו מלדבר על המוות ולא רצו, כן? אבל באופן כללי, כן, הרגשתי שיש חסר, לא מדברים על מוות, יש המון הסתרה, ודווקא במקום כזה שאתה כן מצפה לפתיחות, מין משחק כזה, לכן קראתי לזה גם תיאטרון המוות. יש קשר שתיקה, יש המטופלים ביניהם לבין בני משפחותיהם, לבין המטפלים, מסתירים ולא מדברים. ואז למעשה, מה שקורה, כשחולה עומד במצב כזה שהוא מתעמת עם מוות כל כך קרוב, אף אחד לא מקשיב לחששות שלו. אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא שואל אותו מה הפחדים שלו. וזה אני חושבת משהו שמאוד מאוד חסר, ומשהו שכן אני מצפה שיקרה עם כל הקושי. אני חושבת שחשוב, גם מבחינה זו שהוא לא ימות בבדידות, וגם מבחינה זו שאולי הוא רוצה לתכנן את החיים שנשארו. ולכן זה כן חשוב בעיניי.
כן. הדוקטור בת שבע מילר כותב את הספר תיאטרון המוות. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך.
להתראות.
להתראות.
עכשיו אנחנו עם הישג בינלאומי למיזם שפותח במשרד המשפטים עבור אנשים עם מוגבלויות. התוכנית של משרד המשפטים להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלויות זכתה בפרס בינלאומי של ארגון זירו פרוג'קט, או פרוג'קט זירו, עוד מעט אנחנו נבדוק בדיוק. הענקת הפרס הזה לנציגי המשרד התקיימה לפני כשבועיים במטה האום בווינה, והתוכנית הזאת זכתה בפרס בקטגוריית פרויקטים פורצי דרך בשירות הציבורי עבור אנשים עם מוגבלויות, כאמור לשנת 2021. נספר לכם עוד שהעבודה על התוכנית הזאת החלה לפני כ-5 שנים כיוזמה משותפת של משרד המשפטים וארגון ג'וינט. בשני המוסדות האלה הבינו בעצם שאנשים עם מוגבלות ובהם בני ובנות הגיל השלישי שסובלים עם דמנציה מתמודדים עם אתגרים די משמעותיים וייחודיים כאשר הם נדרשים או נאלצים להשתמש בהליכים משפטיים ובכלל במפגש עם עולם המשפט. כדי לדבר עוד על התוכנית הזאת ועל הפרס הזה הזמנו את עורכת הדין הדוקטור מיטל רייך שהיא ממונה ארצית על זקנה וחשרות משפטית בהנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. שלום לך, דוקטור רייך.
שלום, שלום.
קודם כל, ברכות על הפרס. ספרי לנו קצת על הפרס. איך נודע לכם? האם ידעתם שאתם מועמדים בכלל?
תודה רבה. האמת שזאת התרגשות גדולה, ובעצם זה שאנחנו מגיעים לבמה כזאת מיוחדת, בפרויקט שהוא ממשלתי, פרויקט של משרד המשפטים, יוזמה שקמה במשרד המשפטים, משהו שזוכה להכרה בינלאומית, ומדינות אחרות רוצות ללמוד מהפרקטיקה שלנו בייצוג אנשים עם מוגבלות, זה באמת היה מאוד מאוד מרגש. כן, הפרויקט בעצם התחיל באמת, כמו שאמרת, ב-2017, והמועמדות הוגשה יחד עם פרויקטים אחרים, עשרות פרויקטים, אולי אפילו מאות פרויקטים מכל העולם, ואנחנו זכינו בקטגוריה באמת של פרויקטים פורצי דרך בשירות הציבורי לטובת אנשים עם מוגבלות, בזירו פרויקט, יחד עם עוד שתי מדינות, צ'ילה וברזיל, שגם זכו בפרויקטים שהם קידמו, והמעמד היה באמת מאוד מרגש ומאוד מיוחד.
אז בואי ספרי לנו באמת על מה קיבלתם את הפרס. מהי התוכנית הזאת שבעצם מנגישה או שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלויות, ובהם כמובן אנשים בני הגיל השלישי?
אנחנו בעצם מבינים מתוך ייצוג מאוד משמעותי של הרבה מאוד אנשים, גם בסיוע המשפטי וגם בסנגוריה הציבורית וגם במפגשים של הפרקליטות, שמפגש משפטי עם אדם חייב להיות מותאם לאדם. ייצוג משפטי צריך להתאים לאדם, ולא תמיד האדם יכול להתאים לאיזושהי פרוצדורה שהיא מאוד מאוד שבלונית לפעמים, ופרוצדורות שהן לפעמים נוקשות, ולכן הייצוג המשפטי צריך להיות תפור למידה.
תני לי דוגמה באמת למצב משפטי של אדם מסוים, שבו השירות צריך להתאים אותו לצרכיו.
כמו שאנחנו מכירים מהשיח של הנגשות, שלמשל כדי להיכנס למקום צריך רמפה, אם יש קושי להיכנס בדרך רגילה ולצעוד, אז בדיוק באותו אופן אדם שמתקשה, שמבולבל, הייצוג המשפטי צריך להתאים לו. למשל, אנחנו בתחום, כשאנחנו פוגשים אדם עם דמנציה, אנחנו דואגים להגיע בשעות שאפשר יהיה לנהל את השיחה בצורה מיטבית. לפעמים השעות של בוקר יותר טובות, לפעמים השעות של הערב יותר טובות. מאוד חשוב לבוא ולזהות את זה, לזהות את הדפוסים עם האדם הספציפי. אנחנו מדברים על מה שנקרא לחלץ רצון. ככל שהדמנציה יותר עמוקה ויותר מתקדמת, אז למעשה לא תמיד אפשר לנהל שיחה.
זהו, מה הערך משפטי יש לשיחה עם מישהו דמנטי? זאת אומרת, האם הוא כשיר משפטית בכלל?
אז אדם עם דמנציה הוא כשיר משפטית, ולמעשה הכשרות המשפטית היא בעצם תרגום משפטי של המצב, אבל בדמנציה יש שלבים שונים, כמו שאנחנו יודעים, יש שלבים שעדיין אפשר לזהות את הרצון בשעות מסוימות, בימים מסוימים, ועורכי הדין נדרשים בעצם להגיע לאנשים בשעות ובימים. הפרקטיקה המשפטית נעשית אצלנו בסיוע המשפטי אצל האנשים עצמם, והייצוג המשפטי באמצעות בעצם במערך מקצועי ייעודי לאנשים זקנים עם מוגבלות ולאנשים עם מוגבלויות, נעשית באופן כזה שעורכי הדין מייצגים את האנשים בסביבה שמתאימה להם, בצורה שמתאימה להם, ופועלים באמת להבין מה הם רוצים.
זה מעניין, זאת אומרת, זה חידוש, לפחות לי, שאדם דמנטי הוא כשיר משפטית במצבים מסוימים.
במצבים מסוימים הוא לגמרי כשיר משפטית, לרוב הוא כשיר משפטית, עם כשרות משפטית. עכשיו, לפעמים קשה לברר מה האדם רוצה עכשיו, אז אנחנו פועלים בעוד כל מיני טכניקות, למשל לחלץ את הרצון היום, אבל גם לברר מה היה רצונו בעבר, ולהביא אותו לגדר ההליך המשפטי, כדי שמשהו היה רוצה לומר, יאמר. עכשיו, הפרויקט המשרדי בעצם לקח את הדבר הזה, ועשה איזשהו משהו מאוד רחב. כל היחידות של המשרד היו שותפות. מי שהוביל זה בעצם השלוש יחידות הגדולות, שזה הסנגוריה והפרקליטות, ואני מהסיוע המשפטי. יחד איתי באמת עבדו חברים טובים, ענת משיח, מסנגוריה, ועידן אילן מהנהלת המשרד, וג'וינט, ואלווין ישראל, והרבה מאוד גופים חברו. ומה שבעצם עשינו זה קודם כל הכשרה לאלף עורכי דין במשרד המשפטים, לדעת לדבר ולפגוש אנשים עם מוגבלות, אנשים שמתקשים בתקשורת רגילה, שיש תקשורת שהיא מאתגרת יותר, שיש קושי לברר את דעתם, לדעת איך לדבר. עכשיו, לצורך הזה גם עשינו הכשרות מקיפות, גם הכשרנו רפרנטים למוגבלויות. בכל אחת מהיחידות, בכל המחוזות בארץ היום, יש אדם שהוא רפרנט מוגבלות, וכשיש אדם שמגיע לייצוג משפטי, למשל בסיוע המשפטי מייצגים בערך 90,000 אנשים בשנה. הסיוע המשפטי, משרד המשפטים, מעניק ייצוג בהליכים אזרחיים לכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. כשמגיע אדם עם מוגבלות ומתקשה, אז למעשה עורך הדין צריך לקבל כלים איך לנהל את השיחה, איפה לנהל אותה, איך לנהל אותה בצורה מיטיבה. אז גם רפרנטים, גם הכשרות, ועוד דבר זה פיתוח כלים. הכנו ארגז כלים שיכול לשמש את עורכי הדין במשרד המשפטים, ואני מאמינה שהוא יזלוג גם למשרדים אחרים, ובעולם
זהו, את מדברת על משרד המשפטים, ואני תוהה כמה באמת אתם מתאמצים להפיץ את הבשורה גם למקומות אחרים, למגזרים פרטיים למשל?
אז זהו, זאת שאלה מצוינת. אז עכשיו באמת, המפגש, האירוע הזה הבינלאומי, שהפרויקט הזה זכה בהכרה, הכלים שפיתחנו, למשל מילון לשפה פשוטה, כל מיני מושגים מהמשפט האזרחי בשפה פשוטה יותר שמותאמת לאנשים.
זה דוגמה טובה. בואי תני לנו אם אפשר כמה מושגים כאלה שאפשר להנגיש אותם לשפת בני אדם.
למשל, יש שם כלים איך לפשט שיחה. למשל, לא להשתמש בקיצורים, למעט במשפטים של התניה. אם ככה, אז ככה. לשמור על רצף כרונולוגי, לקצר את המשפטים בצורה שהיא ברורה. זאת אומרת, כל מיני כלים שברגע שמטמיעים אותם, השיחה עם האנשים הופכת להיות הרבה יותר ברורה. למעט בשימוש בדימויים, למרות שלפעמים זה טוב ומתאים, לפעמים זה יכול להיות משהו מבלבל ושיוצר איזושהי אי-נוחות. מושגים משפטיים מורכבים. יש במילון רשימה של מושגים שבעצם עברו הנגשה קוגניטיבית, ולמשל, מה זה דיון? מה זה הוכחות? מה זה, איך מסבירים עורך דין? אדם שבא לעזור בהליך המשפטי? אדם שמה זה, איך מסבירים את המושגים? אז יש המון מושגים מהמשפט האזרחי.
איך את מסבירה באמת, למשל, נגיד, הוכחות, שלב ההוכחות?
אז זהו, אז אנחנו קודם כל משתמשים גם בדברים מילוליים, ולפעמים גם אנחנו ממחישים את הדברים בציורים ואיורים, יכולים להשתמש בכל מיני כלים, אבל למשל אנחנו אומרים שבהליך המשפטי יש כמה שלבים. בשלב הראשון אנחנו נגיע ביחד לבית המשפט, ואנחנו נציג את הדברים, נסביר מה הבעיה. בשלב מאוחר יותר אנחנו נצטרך לבוא וישאלו אותנו שאלות, אלה השאלות שיכולים לשאול. כלומר, ממש ממש לפשט את הדברים, לעשות אותם מאוד תהליכיים, מאוד תבניתיים, מאוד ברורים, כל אחד כמובן לפי הצורך המתאים הספציפי, מה שמתאים לאדם אחד, פחות מתאים לאדם אחר. יש מקרים שצריך לצמצם יותר, יש מקרים שצריך לפשט בצורה עוד יותר משמעותית, לפעמים צריך להמחיש, להראות את הדברים, לבוא ולבדוק שוב שבאמת הייתה הבנה, לבוא אחרי יום ולבוא ולשאול. אז אנחנו זוכרים שאנחנו הולכים לבית המשפט, ובית המשפט אנחנו בשלב הזה נצטרך, נשאל שאלות. מי שישאל אותנו זה עורך הדין, אפשר לצייר על דף ולבוא ולהראות, זה אנחנו, כאן אנחנו נשב, כאן נשב עורך הדין של הצד השני, כלומר אפשר כל מיני מצבים כאלה. יש מצבים של אנשים קשה להגיע לבית המשפט, ואז היום אנחנו נעזרים גם כן, לפעמים אפשר להקליד, ויש דיונים מרחוק, ומנסים גם להטמיע עוד כלים. שבעולם היה הרבה מאוד עניין בתוכנית הזאת, באמת זכה בפרס, הרבה מדינות הביאו בזה עניין, וגם בארץ, כמו שאתה אומר, אני מאמינה שזה ילך בצורה מאוד משמעותית לסקטור הפרטי, וגם למגזר הממשלתי, למשרדי ממשלה הנוספים, במפגש, זה לא חייב להיות משפטי, מפגש של איש מקצוע, של נותן שירות עם אדם עם מוגבלות, יש פה כלים מאוד ברורים איך לקחת את השפה.
זהו, זה באמת, אותי באמת, זה לקח למקום של למה זה צריך להישאר רק במסגרת הסיוע המשפטי, אפשר להשתמש באותו כלי, בכל מגע בין נותני שירות, גם פרטיים וגם ממשלתיים, לאנשים עם מוגבלויות, אז אולי באמת אתם יצרתם פה איזושהי תשתית שכדאי להרחיב אותה לאורך, לרוחב ולעומק השירותים במגזר הפרטי והממשלתי. הדוקטור מיטל רייך, אנחנו צריכים לסיים, ואני אודה לך שוב א' על התוכנית הנהדרת הזאת להנגשה, לברך שוב על הפרס.
תודה רבה.
שניפגש בשמחות, תודה רבה לך.
אמן, תודה, ביי ביי, כל טוב.
רבים מעניין אחר, פחות לוחמני, רבים מאיתנו נעזרים במהלך חייהם בטיפולים נפשיים מסוגים שונים. לטעמים אפשר ככה, לא מספיק אנשים מקבלים או מבקשים טיפולים שעשויים לשנות את חייהם לטובה, אבל זה ככה באמת דיון אחר. עכשיו אנחנו נדבר על מחקר שנעשה בקרב נשים בגיל השלישי שהגיעו לטיפולים פסיכולוגיים, ועל עמדותיהן ותחושותיהן כלפי ההזדקנות שלהם והשינוי שחל בעמדות שלהם במהלך הטיפול הזה. כדי לדבר על זה, על הממצאים המעניינים של המחקר הזה, הזמנו את מירב רבינוביץ', שהיא דוקטור לעבודה סוציאלית, היא פסיכותרפיסטית ומרצה בכירה במכללה האקדמית אשקלון. דוקטור רבינוביץ' הובילה את המחקר הזה ביחד עם מאיה פרבשטיין ורבקה תובל משיח. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור רבינוביץ'.
שלום רב.
שלום. אפשר לומר שהעלייה בתוחלת החיים, בעצם תוחלת החיים בישראל וגם בעולם, בעצם סיפקה לכם, החוקרים, איזה מין שדה נוסף למחקר, כי יותר ויותר נשים מבוגרות, אז יש יותר נשים שעוברות טיפולים פסיכולוגיים, ובעצם מייצרות איזה שכבת גיל עם מאפיינים ייחודיים? זאת שאלה ארוכה, אבל אני חייב להסביר ככה למה אני שואל. כמו שאמרתי ככה בפתיח, אתם באתם בעצם לבדוק את העמדות שלהן, של הנשים האלה, כלפי ההזדקנות שלהן. עכשיו אני אשאל את השאלה, האם אלה נשים שהיו ממילא בטיפול, או כאלה שאתם הזמנתם במיוחד לצורך המחקר?
אלו נשים שהשתלבו בטיפול לצורך המחקר, הם ידעו שהן משתתפות במחקר, והן עשו כל ההליכים המתאימים, האתיים, על מנת הנכונים לעשות את זה. וכמובן, השיחות תומללו, ולאחר מכן נחקרו בדרך שאנחנו מתארות במאמר.
כן, בנות כמה היו האנשים שהשתתפו במחקר?
אנשים הם בגיל השלישי, שזה החל מגיל 62 ועד גיל 75. השתתפו 8 נשים, כשמתוך 8 הטיפולים האלה, שאלה טיפולים שלמים, שנערכו לפחות שנה אקדמית מלאה.
שזה אומר 10 חודשים.
כן, נדגמו מתוכם, לפחות 10 חודשים, נדגמו מתוכם עשרות פגישות ונותחו. שלמעשה מה שהמחקר מנסה לראות זה איזה תהליכים מתרחשים תוך כדי הטיפולים, איזה עמדות באות לביטוי, ואיך העמדות האלה משתנות לאורך הטיפול.
אנחנו מיד נרחיב על זה. אני בכל זאת רוצה לחדד טיפה כדי להבין את הסטינג, כמו שאומרים בטיפולים. הם ידעו, אנשים האלה שהן באות בעצם לשנת טיפול, אבל ממוקדת. זאת אומרת, הנושא היה אחד או שהם, או שזה היה טיפול לכל דבר, וככל שעלו שם ענייני זקנה, עלו. ואם לא עלו, אז לא עלו. או שזה כן היה מודרך.
הטיפול היה לפי צרכים שלהם. שיטות הטיפול היו מגוונות. בהתאם, המטפלים היו שונים. זאת אומרת, לא כולן היו אצל אותו מטפל. כולם היו במסגרת שהיא מחקרית. הם חתמו מראש שהשיחות מוקלטות ושהחומר ישמש למחקר. אבל מעבר לזה, הטיפול התקדם על פי הצרכים של האישה עצמה.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא היה ממוקד זקנה, אבל עלו שם התכנים מן הסתם שקשורים לגיל ולהתרגלות או ההסתגלות לגיל החדש שלהם.
נכון, נכון. ההנחה שלנו הייתה שבנשים בגיל הזקנה יעלו תכנים של זקנה, ואכן זה מה שקרה.
אז בואי באמת, קחי אותנו אל התכנים האלה, ואיזה עמדות הם גילו נגיד בתחילת הטיפול, ואיך זה השתנה?
כן, אז קודם כל, מה שראינו, אני אגיד כמה אלמנטים שנראו ושנמצאו, ואחר כך אני אסביר את המשמעות של המרכיבים האלה ומה המשמעות שלהם לטיפול. גם מה הם אני אבהיר את המושגים ואחר כך אסביר גם את המשמעות לטיפול. אז למעשה, מה שנמצא זה עמדות של קבלה כלפי הזקנה, עמדות של התנגדות כלפי הזקנה, כששני סוגי העמדות האלה היו או בדגש על העצמי או בדגש על האחר, ובנוסף
תסבירי, לזה... תסבירי את זה, זה לא לגמרי ברור.
כן, אז אני אסביר. אז רגע, קודם להסביר, או אני אגמור את המושגים, ואז אני אסביר לכולם.
איך שנוח לך, העיקר שנבין בסוף.
אוקיי, בסדר. אז אנחנו גם מצאנו דפוס סטטי, זאת אומרת שיש איזושהי צמדות לסוג אחד של עמדה, או דפוס דינמי של תנועה בין העמדות. עכשיו אני אסביר והכל יהיה יותר ברור. אז עמדה של קבלה כלפי הזקנה, למעשה מתבטאת, מה שאפשר היה לראות, זה שהקבלה של הזקנה מעוררת איזשהו בלבול, איזשהו עירור, איזשהו קושי נפשי, אבל אחרי שהקושי הזה מקבל מקום בתוך הטיפול, מגיעה התפתחות ומגיעה הסתגלות. זה הקבלה. אם נדבר על ההתנגדות, אז החולים, אני אחלק את זה כרגע להתנגדות כלפי, עם דגש על עצמי, אז אנחנו רואים התנגדות לקבל את ההזדקקות, התנגדות לקבל את התלות, והתנגדות לקבל גם את כל מה שמייצג את הזקנה. זה בדגש על עצמי. בדגש על האחר, אנחנו רואים בעצם התנגדות שבאה לביטוי בתוך הקשר עם האחר. למשל, אני אתן דוגמה. אותה אישה ש... שכבר לא קלה להרים ארוחות משפחתיות לכל המשפחה המורחבת, והגוף ככה מאותק שזה לא פשוט, אבל היא מתעלמת מהאיתותים הגופניים האלה, ולמעשה היא מתנגדת להם, היא לא נותנת להם מקום. כשהטיפול הפסיכולוגי יכול לאפשר לאישה להקשיב לסימנים האלה, וזה לא אומר שהיא צריכה להימנע מארוחות משפחתיות, אבל היא כן יכולה להיכנס לאיזשהו מסע ומתן עם עצמה, וגם עם בני המשפחה שלה, ולהגיע לדרכי התארגנות חדשות. זה רק שתי דוגמאות, זה רק דוגמה אחת, כמובן היו הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. מה שאנחנו רואים, שאמרתי דפוס סטטי לעומת דפוס דינמי. אז הדפוס הסטטי התבטא בהצמדות לעמדה אחת. במיוחד ראינו הצמדות בשלבים הראשונים של הטיפול לעמדה של התנגדות. שלמעשה יש איזושהי עמדה של אני עוד צעירה ואני עוד יכולה לתפקד ואני לא אפול על הילדים וכו' וכו', כשבעצם העמדה הזאת לא מאפשרת הסתגלות למצב החדש.
כי מה קורה בעצם? למה היא לא מאפשרת ההסתגלות?
כי היא יוצרת איזשהו מרחק, היא נשארת עם דפוסי התמודדות קודמים, והיא לא מאפשרת גיבוש של דרכים חדשות להתמודד עם המצב החדש. שלמעשה מה שכן ראינו, שככל שהטיפול מתקדם, אנחנו רואים איזושהי דפוס יותר דינמי, שבו היא עדיין רואים את ההתנגדות. עדיין רואים את ההתנגדות לזקנה, ודאגה מהזקנה, ודחייה של הזקנה וכו'. אבל רואים גם איזשהו מעבר בין התנגדות לבין קבלה, והתנגדות וקבלה, ותנועה כזאת, שהיא בעצם התנועה שראינו אותה תורמת ליצירת איזון חדש, בין דפוסי עבר, שיפיינו את האישה בצעירותה, לבין דפוסים חדשים, שמאפשרת בעצם לגבש את הזהות מחדש, להתפתח, להביא לאינטגרציה חדשה בין חלקים שונים של הזהות.
כמה באמת, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים, כמה באמת המחקר הזה הוא יכול להיות כלי בארגז הכלים של מטפלים נוספים?
אני באמת חושבת שזה יכול להיות כלי, ואני אתן איזושהי מטאפורה שיכולה להחזיק את זה בראש. יש את התיאור המפורסם של האישה הזו שאנחנו יכולים לראות אותה צעירה במבט מזווית אחת, ומזווית אחרת אנחנו רואים אותה זקנה. וכשאנחנו רואים את הצעירה אנחנו לא רואים יותר את הזקנה, ואם אנחנו רואים את הזקנה אנחנו פתאום מאבדים את הצעירה ולא יכולים לראות אותה יותר, כאילו היא כבר לא שם. ואני מצאתי, אני התאמנתי, ואני ראיתי שאני מצליחה אחרי אימון לעבור מלראות את הצעירה, לעבור לראות את הזקנה, וכך ולעבור בין הפאזות האלה. ואני חושבת שזה באמת מייצג את אותו תהליך שניתן לעשות בתוך הטיפול, לעשות יחד עם אנשים את המעבר הזה בין הקבלה להתנגדות, ושוב קבלה והתנגדות הלוך ושוב, כשלמעשה זה מאפשר איזושהי התפתחות ספירלית שמאפשרת להגיע למצב יותר פוטנטי.
זאת אומרת, לא לנסות לבטל את ההתנגדות, כמו שלא להישאר רק עם הקבלה, אלא לאזן בין השתיים.
נכון מאוד,
יפה.
אני רק אגיד, אני רק רוצה לתת איזשהו קרדיט ולהגיד שאני ממכללת אשקלון, המכללה האקדמית אשקלון, המחקר נעשה באוניברסיטת בר אילן, הוא התפרסם בקרוב באגודה הישראלית לגרונטולוגיה בגיליון מיוחד, שיוקדש כולו לחקר נשים בזקנה, ואפשר לראות בזה דרך לחגוג את יום האישה שצוין השבוע.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. דוקטור רבינוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה. 60 החדש.
הגיונות סותרים מזקנה, זהו שמו של ספר חדש שיצא לאחרונה בהוצאת מראה, כתבה אותו דוקטור זיוה פלדמן. בספר היא מנסה להגביר את המודעות לזקנה, לא מתוך רחמים, אלא מתוך כבוד וחמלה בעצם במתן כבוד לזקן או לזקנה על עצם קיומם. זיוה פלדמן עומדת על כך שיש הגיונות סותרים, עוד מעט היא תסביר לנו, בוודאי הגיונות סותרים בזקנה. למשל, פערים בין גיל כרונולוגי לבין גיל מנטלי, לשני הגילים האלה יש היגיון משלהם, וככה, ולפעמים הם מתקיימים ביחד מתוך איזושהי סתירה. ולסתירה הזאת יש מן הסתם גם השלכות רגשיות שמשפיעות על הזקן והזקנה, ובאופן ברור מן הסתם גם על סביבותיהם. נאמר לכם עוד שהדוקטור זיוה פלדמן עוסקת בדיון משווה בין ספרות לאומנות, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום לך דוקטור פלדמן.
שלום וברכה.
ברכות על הספר.
תודה רבה.
מעניין אותי לדעת, ככה, בתחילת השיחה שלנו, למי בעצם את מייעדת את הספר הזה?
קודם כל, אני בעצמי זקנה, זה בסדר.
ברור שזה בסדר. אנחנו התכנסנו לכאן זקנים.
אבל כל מי שרוצה לגעת בספר, שיגע בו. אתה יודע שלספר אין רגליים, באים לקחת אותו מהמדף.
נכון. אז איך אנחנו מייצרים רגליים לאנשים שיבואו לקחת אותו?
אז נאמר לכל אחד, אתה יודע, אף אחד לא רוצה להיות זקן, אבל כל אחד רוצה להאריך ימים.
נכון.
וזה משפט אוקסימורוני. כדי להזדקן צריך קודם כל לא למות. ואיך לא למות? שנעשה פעולות, נעשה משהו שיעריך לנו את החיים, או שייתן להם איכות. כי ההתייחסות לזקן היא דו-ערכית, בין הערכה לבין התעלמות מזקנותו. וזקן שחי בתוך זקנותו, זקנותו ישקע בה. בניגוד לזקן המחפש דרכי התמודדות, כעטיפת הכאב באומור למשל.
תסבירי, תסבירי את זה, את המשפט הזה, את עטיפת הכאב באומור. כן,
באומור. זאת אומרת, מי יודע לצחוק על עצמו או לצחוק עם אחרים, לא יהיה לו גם כוח להתמודד עם בעיות אחרות, בין השאר עם זקנה. אפשר לראות את הצד המצחיק בזקנה, המצחיק של החיים, גם אם מדובר בתקופות שבהן קיימת ירידה בתפקוד, כבמחלת אלצהיימר, כאשר הכל נראה כדרך ללא מוצא. נכון, זקנה היא תקופה מאתגרת, ואם אנחנו לא מתכוננים לקראתה כל החיים, הרי שאנחנו נגיע ללא כוחות. זאת אומרת, אדם חי את חייו, הוא מתכנן אותם כך שהוא יגיע עם כוחות לזקנה. הוא לא יכול להתחיל בגיל 80 לעשות התעמלות, וההליכה תהיה קשה לו. אז יש הכנות, יש שלב הכנה במהלך חיינו למחר. ולכן הספר גם יועד לצעירים שיקשיבו. זאת אומרת, כן.
כן, אני הזכרתי את זה בפתיחת דבריי, ודיברתי על הסתירה שיש, על ההיגיון שיש לכל אחד מהגילים, הגיל המנטלי והגיל הכרונולוגי, ואיך בכל זאת הם מתקיימים זה בצד זה. ספרי באמת על הסתירה הזאת שאת עומדת עליה בספר.
הסתירה היא שלא כל אחד בגיל 80 וכמה, הוא אדם ירוד, עם מנטליות נמוכה וקוגנטיביות לא פועלת וכולי. כשמסתכלים על זקן, שאתה מסתכן על זקן בדרך שהולך עם הקל, תזכור שאתה תגיע לשם. וכל אחד מגיע לשם אם הוא רוצה לחיות.
אבל את יודעת, אנחנו בני אדם ומנגנוני הדחקה שלנו עובדים שעות נוספות. מה?
זה בדיוק הבעיה, שיש מנגנוני הדחקה, וצריך לדעת להתייחס, קודם כל להתייחס בכבוד לזקן. ומצד שני, הזקן עצמו, אם הוא לא יתייחס בכבוד לא לעצמו, אז גם אחרים לא יתייחסו אליו בכבוד.
אז זה באשר איפה בעצם הסתירה?
הסתירה היא שזקנה היא מאתגרת, היא מכריחה אותך
לעשות דברים שקשה היה לעשות קודם, ההליכה יותר איטית, החשיבה יותר איטית. סתם דוגמה, אם אני הולכת למזווה ורוצה להוציא משהו, רגע, שכחתי, אז אני הולכת בחזרה לאותו מקום שממנו יצאתי, ואני חושבת, אומרת, התכוונתי לפסטה. יש דרכים להילחם בזה. וההגיונות סותרים כאן, שיש בני אדם שאומרים, טוב, אני זקן, אני יושב על הקורסה, אני לבד, אני בודד. ברגע שאדם מכריז על עצמו שהוא בודד, הרי גם כל הסביבה תכריז עליו שהוא בודד, ואף אחד לא ייכנס אליו ולא יראה אותו. ואם אנחנו דיברנו על ההומור, ההומור מפעיל מנטליות גופנית ומנטליות קוגניטיבית, כי כולנו יודעים כבר שהצחוק טוב לבריאות, יש גם מחקרים בעניין, אבל אי אפשר להסיק למשל, שאם אנחנו נהיה עליזים כל הזמן, וזה בלתי אפשרי, הרי שתהיה הידרדרות בעזרת הזקנה, בעזרת ההומור. אולי זה נזרוק כאן אפשרות לאדם לעשות מחקר, האם בעזרת ההומור אפשר לעצור את הזקנה למשל, אולי לעכב את בואה. למשל, שואלת חברה את חברתה, תגידי, היית בטבריה, לקחת אמבטיות, אז היא עונה לה, לא, רק מגבות. זאת לקיחה. זאת אומרת, משמעיות סותרות יש לאפקט של הצחוק. זו ביקורת אתית, על לקיחת דבר מה בגניבה, אולם לא יעלם כאן ההומור, ועל כך לא נצחק. אם אנחנו נתייחס לזה ברצינות, אז ההומור הולך ונעלם. אנחנו נצחק על האחר שאינו כמונו, הלוקח דבר בגניבה. אנחנו מבדילים גם בין המצחיק למכוער. מדוע צוחקים על, למשל בקריקטורות? אז בקריקטורות האף הוא גדול וכו', יש הגזמה
בפרטים.
כן. כן, כי זה לא אנחנו. זה סיפור בתמונות שלא מדבר עליי. אני לא קריקטורה. כלומר, יש איזה גשמיות בעיוות המציאות ובזירות, כשם שאומר על ניטרול האמפתיה מהצחוק. ואז כאשר אנחנו מנטרלים את האמפתיה מהצחוק, אז אנחנו לא צוחקים. דוגמה פשוטה ביותר היא, אם שתי אמאות יושבות בשדרה, ואחד הילדים נפל, איזה אמא תרוץ ראשונה להרים אותו? כמובן האמא של הבן, של הילד שנפל. אבל בשנייה אחת, חלקיק שנייה, חברתה הטובה יהיה חיוך על פניה. למה? זה לא הבן שלי. ומיד היא תרוץ גם לעזור. כן? זאת אומרת, אנחנו מאנישים את האחר על פזירותו.
כן.
הוא מאוד חשוב.
כן. זיו פלדמן, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. אני רוצה לשאול אותך על, את מדברת גם בספר על התייחסות בכל מיני תרבויות, על התייחסות דו-ערכית בעצם לזקן ולזקנה.
כן.
התייחסות שככה שנה בין הערכה לבין התעלמות. כן. תני לנו דוגמאות באמת מתרבויות אחרות.
אני אתן דוגמאות, מספרות. שאני פניתי לספרות ישראלית שלנו ולספרות עולם, פניתי לאומנות ופניתי לקולנוע. בטענה שהספרות והאומנות הם ניסיון לעטוף את הזקנה באסתטיקה כמראה משקפת מציאות. כלומר, כשאנחנו קוראים ספר ואנחנו מדברים עליו יחד עם חברים, אנחנו יוצרים דיון אידיאולוגי בשאלה מהי הזקנה, מה הייתה כאן הזקנה. ואני בחרתי ספרים שבהם יש איזושהי התמודדות של זקן עם המציאות. למשל, הזקן והים של המינגווי.
כן.
למשל, סיפור נהדר של ישראל זמיר, שהוא הבן של בשבי
זינגר, כן.
הגיל באוזן. איך זה יכול להיות שאדם בן 80 שהתאלמן עכשיו הולך לדיסקוטק ושם הגיל באוזן ומתחתן עם בחורה צעירה? זה ממש הפקרות. כל הקיבוץ קם על הרגליים. אז הוא אומר להם, נכון, אני כל השנים תרמתי לקיבוץ, עכשיו אני תורם לעצמי, ואני, יש לי עגיל באוזן, ויש לי חברה צעירה. זה דרך של התמודדות.
יפה. אנחנו נצטרך לסיים, אני חושב שהדוגמה הטובה הזאת היא אכן מדגימה את ההבדלים, או את, את מה שביקשנו בעצם לספר כאן בספר שלך. הגיונות סותרים בזקנה, זה שם הספר שלך, דוקטור זיוה פלדמן. תודה רבה מאוד שדיברת איתנו, והצלחה לך ולספר.
תודה רבה לכם.
להתראות. בתערוכה רקמה גדולה שעצר עדי קוטיאלי בגלריה על הצוק בנתניה, יש מיצבי רקמה ופסלים שנעשו במשותף על ידי מספר רוקמות, ועוד רקמה אחת גדולה שמיד אנחנו נדע עליה. התערוכה הזאת מקבצת אומנים ממגזרים שונים במנעד גילים רחב במיוחד. אנשים עם סיפורי חיים מרתקים ומורכבים שבעצם מוגשים לצופים באמצעות אומנות מסורתית. יש שם למשל רוקמת בת 87, ואנחנו על התערוכה הזאת נדבר עם עדי קוטיאלי, יוצר התערוכה. רק נאמר שהיא מוצגת בימים האלה ועד ה-20 במרץ בגלריה על הצוק בנתניה. שלום עדי קוטיאלי.
שלום, שלום.
ספר לנו קצת על התערוכה הזאת, רקמה גדולה.
התערוכה הזאת היא תערוכה מאוד מיוחדת, כי התחילה מסיפור של אישה אחת, שבעצם רוקמת את, את הציורים שהשאיר בעלה המנוח. ובעצם הוא צייר במשך הרבה מאוד שנים, קרוב ל-10,000 ציורים. וכשהוא נפטר, הם היו בקשר מאוד מאוד קרוב, וזה המוות שהיה קשה מאוד לעיכול, ואז כמובן שאני הכרתי אותם במשך כל השנים האלה, אמרתי לה, קוראים לה יונה אלטרס, היא בת 89 כבר, והצעתי לה שניקח את הציורים, וכל אחד מהם בעצם נעשה איזושהי אינטרפטציה שהיא גם מחווה לציורים שלו, וגם איזה מקום שלה שיכולה לשהות בו בתוך הגעגוע. וכך התחלנו עם הרקמה הראשונה.
לפני הרקמה באמת היה, יש איזשהו קו או יש סגנון, משהו שאפשר לתאר את הציורים שנשארו איתה?
הוא היה אדם מאוד מאוד אופטימי. והוא צייר ציורים מאוד צבעוניים, ותמיד ששאלו אותו, אז הוא אמר, אני אופטימי בצבעים חזקים. אז האפיון הזה נשאר גם כמובן בכל הציורים שלו וגם ברקמות שהיא עושה מאז עברו כבר 4 שנים, ובהתחלה כל רקמה שהייתה מסיימת, הבן שלה רפי שהוא גם פסיכולוג קליני היה ממסגר ולוקח ומלוכים ביחד לבית קברות ואת המראה ומשתהה שם, ובכל יום שנה הם בעצם כל המשפחה עומדת עם 10 רקמות הספציפיות של אותה שנה. וככה לאט לאט הבית התמלה ברקמות שלה, של הציורים שלו. ובשנה האחרונה עשינו באמת...
שנבין, זה כמעט כמו... אני לא ראיתי את התערוכה עדיין, אבל זה כמו הגובלנים, זאת אומרת שיש ציור ועל זה עושים רקמה, או איך זה עובד?
זה כזה, אבל יש בזה הרבה יותר, יש איזה קצת יותר גמישות וקצת יותר אינטרפטציה. זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא גובלן אחד לאחד. כי למשל, במה שמוצג עכשיו בתערוכה, בעצם לקחנו חלקים מתוך 26 ציורים שונים שלו. ולכן החיבור ביניהם הוא חיבור בעצם שהיא עשתה, שאני עשיתי איתה, שבעצם חיבר תכנים שונים ונקודות מבט שונות על החיים. כן. כי כשבן אדם מצייר כל כך הרבה, אז הוא מצייר על כל דבר. כן. והכל נושא.
כשהתחלתם לעבוד על זה, הבנת בעצם שיש כאן איזושהי התמודדות של אובדן בגיל מבוגר?
ברור.
כן.
זה היה בעצם המוטיבציה העיקרית שלי. כי זה פשוט היה מאוד, זה היה פשוט נורא נורא מצער, זה היה כמו סוף החיים מבחינתה. והדבר הזה שבעצם הוא גם אקטיבי והוא גם משמעותי, והוא גם בסופו של דבר מעורר השראה ומשמח גם את אלה שסביבה, וגם הוא היה נקודת המוצא לתערוכה, כי כל המשתתפות המשתתפים בתערוכה בעצם שמעו את הסיפור שלה, וזה היה סיפור שהיה השראה להם בעבודות שהם יצרו לתערוכה.
מה בעצם היא סיפרה?
היא לא סיפרה, הסיפור שלה...
מה מספר הסיפור שלה?
שאומר שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו יכולים בעצם מעבר לעצב, אנחנו יכולים להתחבר לחיות ולזיכרון שיש לנו מאותם אנשים שנפרדנו מהם, ואנחנו יכולים להמשיך לשוחח איתם בדרך אחרת. ובמקום הזה, זה כמובן לעשות את זה באמצעות היצירה.
שהיא באמת לקחה את זה למקום ממש ליטרלי, זאת אומרת, באים עם היצירה אל בית הקברות, נכון?
כן. כן.
שזה כן. טקס באמת מעניין.
הוא טקס אגב מאוד מאוד מרגש. כן. הוא באמת מצד אחד יש, אתה יודע, מצד אחד זה געגוע נורא גדול, ותמיד חוויה מאוד אמוציונלית, אבל מצד שני זה גם מאיר את הכל בסוג של יופי מרהיב. אתה יודע, שאתה מסתכל על כל בני המשפחה ששותפים לזה, אני גם בא תמיד לשם כל שנה. אז יש בזה משהו גם של קצת כאילו ששואלים אותה, אז היא הייתה אומרת שהיא מאוד גאה. שהוא יודעת שגם הוא היה מאוד שמח, שהוא היה מאוד גאה בה על זה שהיא עושה את זה.
כן. איזה עוד עבודות של אנשים מבוגרים יש בתערוכה?
תמיד, אני חושב שמה שהסיפור של יונה יצר זה איזושהי לגיטימיות בעצם לדבר על אובדן, ויש שם מספר עבודות שבעצם מתייחסות לאו דווקא בצורה ישירה לזקנה, אבל מתייחסות לעניין הזה של קטיעה של החיים בשלב כזה או אחר. ויש מישהי שאיבדה את בנה שהתאבד, יש מישהי אחרת שגילתה שאחיה שנפטר בגיל חצי שנה, בעצם הוא נעלם בבית חולים, ומאז לא ידעו בעצם אם הוא באמת נפטר או לא, יש מישהי אחרת שאיבדה את אחיה. היה איזה מקום כזה שהעדינות הזאת של רקמה בעצם נפגש עם היכולת לדבר עם דברים שהם קצת יותר חשופים, וקצת יותר פגיעים, ולכן החוויה בתערוכה היא מאוד מאוד משמעותית, מה שנקרא גם לקהל. אני אתן לך דוגמה, למשל נולי עומר, עשתה, היא ממש כמעט מילולית, שמעה את הסיפור של יונה, ורקמה את יונה על הקבר. ובעצם לקחה השראה לגמרי, מתוך, היא אמרה, אני לוקחת השראה מתוך המערכת יחסים המרגשת הזאת, ששמעתי... ששמעתי עליה, וכמובן כשהם נפגשו בפתיחה, זה היה רגע מאוד משמעותי.
יפה, רקמה גדולה, זה שם התערוכה, שאתה, עדי קוטלי, עוצר בגלריה על הצוק, כך זה נקרא בנתניה, כן, נכון? כן. איפה זה נמצא בדיוק?
זה ברחוב המעפילים.
ברחוב המעפילים, והתערוכה הזאת תוצג עד ה-20 בחודש כן. הזה. עדי קוטלי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך, תודה רבה לכם על ההזנה, ביי ביי. 60
החדש. שימו לב, ביום שישי, 1 באפריל, ב-10:30 בבוקר, בבית היוצר בתל אביב, יתקיים אירוע השקה לספר השירה ה-14, כן, 14 במספר, של איש התיאטרון הידוע והמוכר והמאוד אהוב על רבים, יוסי אלפי, ולספר הוא קרא ארמוניה, בעין, ארמוניה, ואתם יכולים לנחש שהשם לקוח מעולם האסוציאציות שמעסיקות לא מעט גברים בגיל השלישי, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה קורה לפרוסטטה הלא היא הארמונית. נראה שאין תאריך מתאים מהאחד באפריל כדי להשיק ספר של האיש שהכי יודע לספר סיפורים. שלום ובוקר טוב ליוסי אלפי.
בוקר טוב למר יושע.
מה שלומך?
בינתיים טוב.
בינתיים אתה יודע, זה הכי קבוע.
תשמע, בינתיים שלי, אני כבר חי עם הבינתיים שלי כמה שנים טובות, ואני משתדל לא לפספס. כל כל החיים הם בינתיים.
הוא שאמרנו, עד הסוף אמר. יוסי, ספר הרמוניה, למה דווקא בחרת להתעסק בחלקים שאנחנו רוצים לשכוח?
תשמע, קודם כל הוא נקרא הרמוניה, מלשון הרמוניה בהי, אבל הוא הרמוניה בעין. וזה מדבר על החוויה שעברתי בעניין סרטן ההרמונית.
כן, ספר לנו על זה. איך איש שאוהב את הסיפור ואוהב את ההומור ואת הזה, נקלע למקום כל כך שאין בו אופטימיות?
תראה, האמת היא שזה לא מצחיק כשזה קורה לך, ואתה לא מוכן לקבל את העניין הזה, ובסופו של דבר אתה מקבל את ההודעה שזה יש לך, ואתה אומר, לא, צריך לבדוק, זה לא יכול להיות, זה בטח לא יכול להיות. ואז אתה עובר מרופא לרופא, מיועץ ליועץ, ממבין למבין, ואתה בסוף לא מבין, ולא מתייעץ, ולא אתה מרגיש עצות, מה שנקרא.
כן.
עץ. ואז אתה איכשהו מתחיל לבקש עזרה, וזה קורה, והעזרה באה. כשהעזרה באה, אתה נכנס למין מסלול כזה, שלאט לאט, תודה לאל במקרה שלי, אתה מסיים אותו נקי. ואין לך את זה יותר. אולי אני יכול לקרוא לך איזה שיר אחד מתוך הספר?
אני התכוונתי לבקש ממך, אבל אם אתה מקדים את המאוחר, בבקשה.
אתה יודע מה? בוא, אני מוכן לעשות את זה. יש תהליך כזה, כל שיר פה בספר הזה, הוא בעצם תמונה אחת מתוך פאזל אחד ענק. והמאה במשהו, העמודים האלה, נותנים לך בסופו של דבר את ההרגשה שאתה עברת מין אודיסאה הקטנה. החיים...
מה אתה בוחר לקרוא לנו מהספר?
החיים שאני יכול לחיות עם זה.
זה במרכאות כפולות.
זה במרכאות כפולות, מה שנקרא.
כן.
מה זה הזה? החיים שאני יכול לחיות עם זה, מה הם? בועה חדשה נפתחת לי במוח, משדרת שירים שלא שרתי, מילים שלא אמרתי, זמנים שלא היו בזמני, אולי שמעתי אותם מתוך זמנם של אחרים. החיים שאני יכול לחיות עם זה, מהו הזה שנכנס לי למיטה החולה שאינה המיטה שלי? אף פעם לא הייתי חולה, לא יודע חולי מהו. והנה אני חי עם זה, והזה הוא חומר היולי, חומר ראשוני, המבהיר לי הבהרות שלא הובהרו לי. אני לא חי לבדי יותר, אני חי עם הזה, שמהזז ומנקז ומשזז ומחמרז, מילים ממילון שאני לא מבין, לא מכיר, לא יודע. האם אני עומד להשתגע? ככה זה, כשמשתגעים, מתגעגעים לאני החי לא עם זה ולא זה, ובטח ובטח לא הזה שיצטרף לחיי, לחלומותיי, לאמיתות, לשקרים שלי, ביני לבין עצמי, בין לבין הסובב אותי. יש לי חבר חדש. בשכונת הנפש המתבגרת שלי, אני אוכל לחיות עם זה, קרוב לחזה, בין הצלעות. במקום בו הלב החרד, מילא פעם לבדו, עכשיו הוא עובר ממונולוג של לב פועם לדיאלוג של לב עם זה. אני אוכל לחיות עם זה, אני חוזה, אין ספק. או שאני הוזה?
או שאתה הוזה, אתה גם אומר באמת שהזה הזה מצטרף לחלומות שלך ולאמיתות ולשקרים. איפה באמת אתה משקר לעצמך כשאתה מקבל בעצם את ההבחנה הברורה שזה זה, שיש לך את זה?
תראה, בהתחלה אתה פשוט אומר את המילים המאוד פשוטות, לא, זה לא יכול, לא, 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 זה טעות, זה טעות, זה בלתי אפשרי שזה קורה לך, זה לא דבר שאתה בשום אופן יש לך, זה מתחיל בשיר הראשון שהוא התדימה, לכל מחלה יש שם, לכל שם יש מדד, ולכל מדד יש צד, ונוסחה וכאב חד, ויש מדרגים וסולמות וכו' וכו'. ואתה עובר את הדבר הזה שנקרא PSA. ה-PSA זה מושג שנמצא אצלך בדם, וכשהוא עולה, אתה בטרות. אומרת, פה אתה, יש לך סרטן. וזה גורם לך להבין שהחיים כבר לא יהיו כמו שהיו, אבל לא יודע איך, אני איכשהו, כל השנים האלה, כשזה היה לי, אני המשכתי להופיע, והמשכתי להתרוצץ, והמשכתי לעשות, והמשכתי להיות חי, ובתוך המערכת עצמה ידעתי, אני הולך לסיים את זה, לא יעזור בדין, ואפילו בתקופה שאתה עושים לך דבר שנקרא קטטר, זה נורא והיום, זה משהו שמחברים אותך ישר מהשלפוחית אל שקית, וזה נשמע נורא. נורא.
זה באמת נשמע אבל, נורא.
אבל אתה יודע מה? חיים עם זה. חיים עם זה. אתה מגלה שהזה הולך וגדל 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 יותר ויותר, והופך להיות יותר זה ממך. אצלי למשל...
אני בטוח אגב שבמשפחה כמו שלכם, אז מן הסתם מגייסים גם הרבה הומור להתמודדות, לליווי של הזה הזה.
בטח, בטח.
תספר לנו אירוע מצחיק נגיד עם... המשפחה סביב זה.
אני אתן לך דוגמה. אני שוכב זה, אני אומר לאדון הנכבד, הפרופסור, אני לא שמע, יש לי הופעה בבית הנשיא מחר, ואתה צריך לשחרר אותי. הוא אומר לי, איך אתה? אתה לא יכול, אתה מחובר לקטטר, אתה לא... אני אומר לו, אדוני, אני לא עזר כלום, שכנעתי אותו, האחיות עשו תרגיל, שמו לי את השקית על הברך, ממש ככה, חברו את הופעה,
זה די דוחה, אני חייב להגיד.
לא, תשמע, אתה חי עם זה, כי חלק מהדברים האלה שזה כל כך מקיר ומסודר, ואין לך שום בעיה. ואני שם חליפה, ואנחנו נוסעים לבית הנשיא. מגיעים לבית הנשיא לשער, ואני רואה מישהו עם המכשיר הזה שמברר אם יש עליך פצצות או לא.
מגנומטר.
מגנומטר. ואם יש עליך נוזלים, זה ישר מתחיל לצפצף. עכשיו, אני בפאניקה, כי המנהל ההצגה איתי, אשתי איתי, והדבר הזה, יש לי כבר שקית מלאה, והברך מלאה, והברך נורא כבדה, ואני אומר, הנה, הולכים להרוג אותי עכשיו, יתפסו אותי. ועד אני מגיע עד לגברת בכניסה, ואומרת, שלום מר אלפי, מה שלומך? תודה לה, היא גילתה אותי. אז היא אומרת, טוב, בבקשה, תכנס. היא אומרת לה, בחור שבודק, תעזוב אותו, תעזוב, הוא שלנו, אל תדאג, הוא מכוחותינו. והכניס אותי בלי לבדוק שיש עליי שקית מלאה. אני נכנס סימה, אני מרוקן את השקית, יושב, האולם מפוצץ להופעה לכבוד 70 שנה לבית המשפט העליון. לא תגיד סתם. כל השופטים העליונים, שרת המשפטים, אללה, דוניה, כל מי שהנשיא, כולם שם. אולם מפוצץ. ואני הולך לשירותים, מרוקן את השקית, ו... יוצא החוצה מוכן כבר להופעה, הנה אני כבר עומד אוטוטו להיות מוזמן לבמה, ואז אני מרגיש שיש לי ביצה בתוך הנעל. אני אומר, אלוהים, אני אומר, יו, הנעל שלי רטובה לגמרי, מה זה? ושומעים גם את ואני רץ חזרה לשירותים, מסתבר ששכחתי לסגור את השסתום. יש שסתום בקצה התחתון של השקית, יש שסתום. ואני מהר לוקח נייר טואלט מהשירותים, מנקה את הנעל, מנקה את הזה, והכל, אני עכשיו עוד פעם נקי לחלוטין בזה, וחליפה עניבה, קבלו את יוסי אלפי, אומרת המנחה, השופטת העליונה שהזמינה אותי. אני עולה לבמה, ממש כבר רגוע וזה, ואני מתחיל, כמו שאני מתחיל לדבר, ברוכים הבאים, גבירותיי ורבותיי, לעולם הסיפורים של בית המשפט העליון, החי כבר 70 שנה, ואני לא מאמין, יש לי נעל אחת מבריקה ונעל אחת מק. זאת שהיא רטובה, ניתה בצבע מט לגמרי, אין ברק, אין כלום, ואני אומר, יו, הלוואי שלא, ואני מסתיר את זה מאחורי המכנסיים, מרביץ את ההופעה, מזיע מלמעלה עד למטה, בחיות כפיים, גומר את ההופעה, חוזר חזרה לבית חולים, נשכב במיטה ואומר לעצמי, אלוהים אדירים, מה עוד יכול לקרות לי?
לזה קוראים פיפי. יוסי אלפי, בסיפור הנהדר הזה אנחנו נזמין שוב את המאזינים להשקת הספר, הספר השירה ה-14 שלך, ארמוניה בבית היוצר, יום שישי, 1 באפריל, 10:30 בבוקר בתל אביב. יוסי אלפי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה איתי.
להתראות.
כל טוב, ביי ביי.
אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה של שישי מחדש עם עוד שיר של מנוס חג'ידאקיס, שיר סיום, ערב משיריו יהיה בסוף החודש הזה, ב-29 במרץ, במוזיאון תל אביב, עם הזמר היווני וסיליס לקס. תודה רבה מאוד לכל מי שעשה את העבודה היום, תודה לשירי כץ, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת. לאוני דיזקוב היה טכנאי השידור, אני איציק יושע, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.